ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף קוף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף קוף זיין. הנושא כתבנו בשוליים, רואים כותרת, וגם אנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', דוד ובת שבע. אנחנו פותחים בנקודה ארוכה. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. אמר לפניו, כאן כפי שאנחנו מציינים בין השורות, נותנים את הרקע, קודם מתחילים עם הרקע לבקשת מה הביא את דוד המלך לבקש מריבונו של עולם לתת לו ניסיון. אז דוד אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואין אומרים אלוקי דוד? אמר, אין הוא מנסו לי ואת לא מנסית לי. הקדוש ברוך אומר, הם עברו ניסיונות ואתה לא עברת ניסיון כמו שהם עברו הניסיון, בוא נגיד עברו את המבחן, אתה לא עברת את המבחן. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בחנני ונעשני, שנאמר פסוק בתהילים פרק חף וב פסוק ב', בחנני השם ונעשני וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר מנסנה לך, בסדר, אני אביא לך ניסיון, ואבידנה מילתה בהדך דלידידהו לא עוד פעם ואבידנה מילתה בהדך, ואני אעשה איתך משהו שאני לא עשיתי איתם, דלידידהו לא הודעתינו, אני לא הודעתי לאבות באיזו עניין אני מנסה אותם, לא הודעתי להם מראש, ואילו ענה כמודענה לך דמנסינה לך בדבר ערווה. אצלך אבל אני הולך לקראתך, ואני גם הודיע לך, אני מודיע לך מראש שהניסיון יהיה בתחום הערווה, בתחום האישות. לפני שנתקדם, שלא יצא מאיתנו שום אי הבנה, צריכים לעבור היטב בסוגיה, שהסוגיה מקבילה במסכת שבת דף נ"ו עמוד א', ששם הכותרת היא כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, ויש לעיין שם במפרשים, במיוחד התוספות שהם על הדף שם. ורק נגיד עוד פעם, הכותרת היא שכל האומר שדוד חטא בנושא בת שבע אינו אלא טועה, לא היה שום עבירה במובן של איסורים שעליו בית דין מענישים, כמו איסור אשת איש, לא היה ולא נברא. נכון שבקריאה שטחית של המקרא אדם יכול להגיע למסקנות לא מדויקות, לכן יש לנו תורה שבעל פה ומסורת ומפרשים שמעבירים את העניינים. עם כל נגיד ההודעה מראש, אנחנו נתקדם כעת בגמרא כאן. אז הקדוש ברוך הוא מודיע לדוד כפי בקשתו לקבל ניסיון מיד. כאן מתחילים מה שנקרא מעשה בת שבע. וילד הערב, ויקם דוד מעל משכבו, ואנחנו מוסיפים בין השיעור המשך הפסוק, וירא אישה רוחצת מעל הגג. אמר רב יהודה, מה זה שהוא קם בלילה? שאמר רב יהודה, שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום. מה שאנשים בדרך כלל עושים בלילה, הוא דוד עשה, המנהג שלו, הנוהג שלו היה לעשות ביום. רש"י למעלה אומר, שורה ראשונה, שהפך משכבו של לילה לשל יום, שהיה משמש מיטתו עם עם נשותו עם נשותיו ביום, כדי שיהיה בת שבע, סליחה, כדי שיהיה שבע מתשמיש ולא יעיר אחר אישה כל היום. היה לו חשבון שעל על פני הדברים היה נשמע הגיוני שבזה שהוא מקיים את התשמיש נגיד בבוקר, אז זה ינמיך את ההתמודדות ואת הניסיונות כלפי נשים אחרות במשך כל שעות היום. אבל נמשיך עכשיו בגמרא ונתעלמה ממנו הלכה. זה חשבון שנגיד לא מדויק, מי שמכיר את האופי היצר של אדם, מה איזו הלכה נתעלמה ממנו. עבר קטן יש באדם מסביעו רעב, מי שמקיים מקיים או נוהג הרבה בתשמיש הוא תמיד מרגיש צורך ליותר, ומרעיבו מי שמתמעט בעיסוק הזה שבע, לא מרגיש את הצורך ליותר ויותר. בכל אופן, יש לנו את המציאות אצל דוד, הוא קם בלילה והתהלך על גג בית המלך וירא אישה רוחצת מעל הגג. זאת אומרת, היה איזו גג מול בית המלך והאישה טובת מראה מאוד. אז הגמרא מגלה לנו בת שבע אבא כחיפה רשע תותי חלטה, היא הייתה חופפת את ראשה תחת חלטה. חלטה לפי רשי זה כברת. יש כמה פירושים. בכל אופן, לפי רשי הכברת הסתיר אותה, היה אמור להסתיר אותה. יש פירוש אחר שמובא בספר מרגליות היום, מרגליות הים, שמביא גרסה שהיה אצל היד רמה, שבמקום חלטה קילטה, קילטה הקילה ששמים סביב, בדרך כלל סביב מיטה, היא הייתה מוסתרת על ידי קילה. נמשיך בגמרא, את השטן ידמילי כצפריתה. בא השטן ושינה את נדמה, בא בצורה כזאת כציפור. פתח בגירה, דוד ירה בציפור חץ, פסקה לחלטה, והחץ קרא את הכברת או הקילה, איגלי ואיחזיה. זה גילה את האישה בת שבע שהייתה בפנים, והוא ראה אותה. מיד וישלח דוד וידרוש לאישה, ואמר ויאמר, דוד דרש מי זאת האישה, ונאמר לו, הלא זאת בת שבע בת אליאם, אשת אוריה החיתי. וישלח דוד מלאכים ויקחיה, הוא שלח שליחים ולקחו אותה ותבוא אליו וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה ותושב אל ביתה. מה זה מתקדשת מטומאתה? היא לא הייתה נידה, לכן לא היה בעיה של אישה אסורה מבחינה זאת גם כן. התוספות במסכת שבת מגלה לנו שבעלה אוריה החיתי הוא היה בחזית מלחמתי, והמנהג הייתה שכל חייל שהולך לחזית היה מגרש את אשתו. יש מה איך זה עבד בדיוק וכלי עיין שם, אבל היא לא הייתה אשת איש גם כן, אז לא נדע, לא אשת איש, ולכן דוד לקח אותה. והיינו דכתיב בחנת ליבי, לפני שנתקדם רק שנציין שאומנם אמרנו שהוא לא חטא, אבל היה פה ניסיון שהעמיד לו הקדוש ברוך הוא כפי שביקש דוד, והוא לא עבר את הניסיון בכך שהוא בכל זאת לקח אותה, ואיך הפסוק אומר וישכב עמה. והיינו דכתיב בחנת ליבי פקדת לילה שרפתני בל תמצא זמותי בל יעבור פי. אנחנו נסביר ונתייחס לפסוק ככה כשנמשיך בגמרא, אבל לפני זה גם נסתכל ברשי בשבועות הקצרות למעלה, פקדת לילה על מעשה לילה, זה עניין של שכיבה עם אישה, על מעשה לילה פקדתני, אם אוכל לעמוד בניסיון של דבר עבירה, צירפתני בל תמצא, חשבת לצרפני ולא מצאתני נקי, כלומר לא עברתי את הניסיון. עכשיו בפסוק שקראנו אז הסברנו דרך הרשי את בחנת ליבי פקדת הלילה צרפתני בל תמצא, שלא לא עברתי, לא מצא אותי מצורף, כוונה נקי. עכשיו זמותי בל יעבור פי, סוף הפסוק אמר דוד, אומר פה בפסוק, איכו זממה נפה בפומי דמה דסני לי ולא אמר כי המלטה. הלוואי שהיה נופל זממה, זה מה שחוסם את הפה, אז הלוואי שהיה שהפה שלי היה חסום. עכשיו הביטוי בגמרא דמאן דסני לי זה לשון סגי נהור, מי ששונא אותי, כוונה על עצמי, הלוואי שהיה זממה על פי ולא הייתי מוציא מפי את הבקשה הזאת לניסיון. בהמשך רואים צורת הרגש, והבלטנו כמו שכתבנו בשוליים במבנה דרש רבה, אז יש כאן כמה וכמה דרשות שלו בהקשר דוד ובת שבע. דרש רבה, מהי דכתיב למנצח לדוד בשם חסיתי, איך תאמרו לנפשי נודי עליכם ציפור. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חולי על אותו אבון, שלא יאמרו הר שבכם, המילה הר, עליכם בסוף הפסוק, זה הכוונה למלך, שלא יגידו המלך ציפור נדדתו. הציפור, כפי שראינו בסיפור, שהשטן בא בצורת ציפור, ועל ידי הציפור הוא נטרד. דרש רבה, מהי דכתיב? לך לבדך חטאתי, ורע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. לפני שנתקדם בגמרא, רק נציין שהמרשה, כדאי מאוד לעיין בפירוש המרשה, והוא נותן בסיס להבנת הגמרא בזה שהוא אומר שמבחינת איסור אשת איש לא היה עבירה, על פי מה שמובא, ואנחנו ציינו את זה מקודם בשבת, מסכת שבת דף נ"ו עמוד א', לכן החטא היה משהו מאוד דק, היה חטא כלפי הקדוש ברוך הוא בלבד, לא חטא כלפי מה שנקרא שולחן ערוך או ההלכה הפסוקה, אלא חטא אישי נקרא לזה, בכך שדוד לא עבר את הניסיון. אז אנחנו נתקדם בגמרא. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, גליה וידיע כמך, זה גלוי וידוע לפניך, דאי ביה למכפה ליצרי אבקייפינה, אם הייתי רוצה לכפות את יצרי הייתי יכול, ויכול להימנע מהמגע עם האישה, עם בת שבע, אלא אמינה, אז למה פעלתי אחרת, למה נכשלתי במרכאות, למה עשיתי ולא כפיתי את יצרי, ולא למרו, כדי שאנשים לא יגידו עבדה זכי ומראה, שאם הייתי מתגבר אז היה מקום לאנשים לומר שהעבד, זאת אומרת אני בן אדם, אני ניצחתי כביכול את הבעלים, את הקדוש ברוך הוא, אבל בזה שאני נכשלתי, אז אפשר מבחינת הנראות, הנה עכשיו מובן למה לא אומרים אלוקי דוד, כי הוא לא היה יכול לעבור את הניסיון, ובזה מצדיקים את את הקדוש ברוך הוא מול טענת דוד. אז שוב פעם, אז כל ההתנהלות של דוד היה כדי לשמור על כבודו של הקדוש ברוך הוא. לא עוד פעם נקרא את המילים האחרונות, לא למו שאנשים לא יגידו עבדה זכי למראה. נמשיך בגמרא, דרש רבה, מהי דכתיב? כי אני לצלע נכון ומחובי נגדי תמיד. צלע הוא כינוי לאישה. האישה, וכאן ספציפית בת שבע, היא הייתה נכון לי. ראויה הייתה בת שבע בת אליים לדוד מששת ימי בראשית. אלא שבא אליו במחוב. כאן לסוף הפסוק, ומחובי נגדי תמיד. הצורה, הדרך שהיא הגיעה אליו היה, כפי שראינו, לא חלק. וכן תנא דבי רבי שמעאל, ראויה הייתה לדוד בת שבע בת אליים, אלא שאכלה פגה. הוא פגה זה תינה לפני שהיא מבושלת לגמרי לקוט אותו מהעץ. אז רש"י אומר שאכלה פגה שקפץ את השעה להזקק על ידי עבירה. מובא במפרשים הרב מאיר סטרשון, ורואים בספר מעגלת הים שהוא הביא בשם האריז"ל, שבחז"ל רואים תאנים שהם נקראים בשם בנות שבע, ולכן שייך הדימוי אחלה פגה, פגה זה תאנה, אצל דווקא בת שבע. נמשיך בגמרא, דרש רבה, מהי דכתיב? ובצלעי שמחו ונאספו, נאספו אליי נכים ולא ידעתי, קראו ולא דמו. אנחנו נראה בדרשה עוד מעט, המילה דמו קשור לדם. וכאן הנקודה, נקודה ארוכה. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאם היו קורעין בשרי, לא היה דמי שוטט. ואנחנו נראה עוד מעט, כנראה, הפירוש הוא לא היה דמי שוטט מרוב בושה. כפי שאנחנו יודעים, אדם שעובר בושה, בושה קשה בפני רבים, אז הוא נהיה לבן. אז הדימוי הוא שאין לו דם. אז דוד מסביר שאנשים, אם היו קוראים בסביב, לא היה דמי שוטה, ולא עוד, אלא בשעה שהם עוסקים בארבע מיטות בדין, אותם, נגיד להם, נגיד אותם רשעים שהיו מציקים לי, אומר דוד, בזמן שהם היו לומדים סוגיות הלכתיות, כולל ארבע מיטות בדין, פרק שביעי, כמו פרק שביעי שבמסכתנו, פוסקים ממשנתם ואומרים לי, האם היו מפסיקים את הלימוד שלהם, פונים אליי עם ההערה הזאת. דוד, הבעל אשת איש מיטתו במה, אמרתי, והם מתכוונים להציק לו על זה שהוא לקח את בת שבע, למרות שהסברנו מקודם שאשת איש ממש היא לא הייתה, אבל היו בכל זאת מציקים לו. אמרתי להם, הבעל אשת איש, מיטתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין בני חברו ברבים כמו שאתם עושים לי, אומר דוד להם, אין לו חלק לעולם הבא. אז זה פירוש הפסוק שקראנו בצלעים, כמו הצלע, שוב פעם, ההתייחסות לבת שבע. אותם היו שמחים לבייש אותי, שמחו ונאספו, מה שראינו בפסוק, הם היו מתאספים, ואותם נכים, נכים, כוונה בעלי מומים. אנשים האלה שהיו מלגים עליי, כפי שרש"י מסביר, הם לעגו עליי עם מה שכבר ראינו. נמשיך בגמרה עם צורה חדשה, צורת כתר, אנחנו, כפי שאנחנו מכנים אותו, הם מוסבר בצד ממרות של רב יהודה המרב. אמר רב יהודה המרב, אפילו בשעת חוביו של דוד קיים 18 עונות. עונות זה חובת הגבר לאשתו בקיום יחסים. אז למרות שהוא היה אפילו בשעת חוביו שנהיה חלש, הוא, כבתור מלך, היה לו 18 נשים, והוא סיפק להם את החיוב שיש לו כלפיהם. כלומר, ילגעתי באנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, בדמעתי עושי עמסה. רש"י מסביר, באנחתי אסחה, אפילו בשעת אנחתי, כלומר, הנחה, חולי, אסחה בכל לילה, מיטתי, תשמיש המיטה, עניין סחי ומעוז, קרי לי, בדמעתי עושי עמסה. רש"י ממשיך, בשעת דמעתי, אני ממאיס את מיטתי בתשמיש. שוב פעם, אפילו בשעת חוליו הוא קיים את הנדרש ממנו. ואמר רב ידע מרב, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה. כדאי מאוד שוב פעם להסתכל בפירוש המרשה, שהעניין עבודה זרה שאנחנו נדבר עליו כעת בקשר לדוד המלך, זה קשור ליציאה לחוץ לארץ, כמו שמובן בסוף מסכת כתובות, שכל מי שדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, או יש כמי שעובד עבודה זרה. יש גרסה אחת בגמרא וגרסה אחת ברמב״ם, אבל הרעיון בשבילנו כעת זה אותו דבר. ומקורות למה שאמרנו שוב פעם נמצאים בסוף מסכת כתובות. אז דוד, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, שנאמר, והיא דוד בא עד הראש, אשר ישתחווה שם לאלוקים. ואין ראש, אלא עבודה זרה, שנאמר, והוא צלמה רשי די דאב דאב. במראות שמופיעים בספר דניאל, ציור של צלם, והמילה רשי, אנחנו הדגשנו, זה הבסיס לגמור לומר שהמילה עד הראש כוונה לעבודה זרה. והנה לקראתו חושי הערכי קרוע קוטנתו ואדמה על ראשו. אמר לו, חושי אומר לדוד, יאמרו מלך שכמותך יבוא לעבודה זרה? אמר לו, דוד עונה לו, מלך שכמותי יהרגנו בנו. אנחנו מדברים פה בסוף, לקראת סוף מלכות בית דוד, בנו אבשלום מרד נגדו ואיים עליו להרוג את אבא שלו, ודוד עונה לחושי, מה יהיה אם הבן שלי יצליח להרוג אותי? מוטב יעבוד עבוד הזרה. כאן לפי נבסס את עצמנו על פי המרשה, עדיף לי לברוח, אפילו אם זה כרוך ליציאה מארץ ישראל לחוץ על הארץ, שזה נחשב כאילו עובד עבודה זרה, ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה, ולא יהיה חילול השם שהאדם כמוני שנחשב אדם צדיק מקיים מצוות, מה פתאום שבנו יעוגנו, זה יהפוך להיות חילול השם. אז עדיף לי לפעול כמו שאני מציע. אמר חושי, עונה לדוד, מי תיימה כנציבה יפה תוארי, אבשלום הוא בנו של דוד שבא על אישה בשם מערכה, שהייתה בת תלמי מלך גשור, שהוא תפס אותה במלחמה במסגרת אשת יפת תואר, שהגמרא דורשת על פי סמיכות של פרשת אשת יפת תואר עם הפרשה של בן סורר ומורה, והסמיכות הזאת מלמדת שאומנם יש אתר לקחת אישה יפת תואר, אבל התוצאות, הילודה שיבוא מזה אינו מבשר טוב. וכן אבי, הוא לקח אישה במסגרת יפת תואר ונולד בן שבסופו של דבר היה כמו בן סורר ומורה במובן הזה שהוא מרד. אז חושי שואל אותו, למה עשית את זה? רש"י מוסיף פה נקודה חשובה, נסתכל ברש"י ביחד, בטור השני אצל הכוכבית, אמר לי חושי הערכי, שהוא היה מהיועצים הבכירים של דוד המלך, הוא אמר לדוד, הקדוש ברוך הוא לא אביא דינה בלא דינה, שמעמיד בנך להורגך. זה לא בא פתאום. דעת מי דיימה נעשבית יפת תואר, למה אתה לקחת יפת תואר? שוב פעם, מותר אבל לא מומלץ. דימו של אבשלום מאחה בת המלך גשור ותפסה דוד במלחמה, דאין לומר בעבירה באה לו, דהקטיב רק בדבר אוריה אחיתי, שזה הדבר היחיד שהיה נגיד מפוקפק, אבל לא, לא זה שהוא לקח יפת תואר. בכל זאת, כפי שאמרנו, למה לא, למה עשית את זה? אז אמר לי, אז דוד אומר, אם אתה שואל אותי למה לקחתי יפת תואר, יפת תואר רחמנא ליצלן, תורה מתירה. אמר לי, אז הוא חושי עונה, כמו שאנחנו הסברנו כבר, אתה אומר שזה מותר, לא, לא דרשת סמוכים. וסמך לי, לפני פרשת יפת תואר כתוב, כי יהיה לאיש בן סורר מורה. כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר מורה, וזה מה שקרה לך. תיקון טעות, פרשת יפת תואר היא קודמת לפרשת בן סורר מורה. פרשת יפת תואר בספר דברים פרק כ"ה לפסוקים י' עד י' ד', וקרוב לזה מפסוקים י' ח' עד כ"א פרשת בן סורר מורה. וזה מלמד, כפי שקראנו, כל הנושא יפת תואר יש לו בן סורר מורה. דרש רב דוסתאי דמנבירי, למה דוד דומה לסוחר קוטי? רש"י כותב, סוחר קוטי דרכו לפנות את סחורתו מעט מעט בהמידה על דמים מועטים. מנהג בעלי מסחר שבהנהגה שלהם היו יכולים לשנות או להוריד את המחיר. אז הוא דומה לסוחר קוטי. איך? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא. ואנחנו כאן מציינים עם סימונים, יש מספרים שסימנו במשולשים קטנים 1 עד 6, וכתבנו בשוליים שלבים שדוד מבקש מחילה מן הקל אל החמור. אבל זה בשלבים, כמו שרשי הסביר בעניין הסוחר קוטי. ואנחנו גם מדגישים מפס כפול, כל פעם שהקדוש ברוך אומר שוויקי לך, כוונה מחו לך. אז נחזור לגמרא. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון שלם, שגיאות מי יבין? כאילו, מי יכול להיזהר משגגות? בבקש סליחה או מחילה על זה. אמר לי, שוויקי לך, נמחה לך. ומנסתרות נקני. זה עבירות שאדם עושה במזיד, אבל בצינה, שוויקי לך. גם מזידים חסוך עבדך, זה מזיד בפרעסיה, שוויקי לך. אל ימשלו בי אז איתם. מה הבקשה פה? דלא לשתאו בי רבנן, שלא לא ידברו עליי מבחינת החטא, עבירה. רש"י כותב, הכי גרסינן, אל ימשלו בי, דלא לשתאו בי רבנן, והיינו, אל ימשלו, לשון משל, שלא ידרשו בחטאתי חכמי הדורות, ואז איתם. אז הגמור אומר, שוויקי לך, וניקיתי מפשע רב, שלא ייכתב סרחוני, ש... ימחוק אותו פרשה מן המקרא ושישתכח הדבר לעולמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, פה עונה, אי אפשר. כדי למחוק פרשה מן המקרא זה אני לא יכול. איך? והוא מביא תקדים. ומה יוד, אות יוד שנטלתי משרי? הרי בספר בראשית, פרשת לך לך, אנחנו רואים ששמה שונתה משרי לשרה. אז ומה היה כרוך בזה? נטילת אות יוד מהשם המקורי, שרי, ובשעה שנטלתי היוד משרי, עומד וצווח כמה שנים, עד שבא יהושע, והוספתי לו שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע, תוספת י' בתחילת שמו. היוד הזה נלקח מסרי. כל הפרשה כולה, מה שאתה מבקש למחוק פרשה שלמה שמתאר את מעשיך, את מהגמרא פה, זה בקונטקסט נשמע כל האפיזודה, המקרה עם בת שבע, אני רוצה בקשה שלך למחוק את כל הפרשה על אחת כמה וכמה, שאני לא יכול לעשות את זה כביכול. שלב שישית, וניקיתי מפשע רב, אמר לפניו, דוד אומר, ריבונו שלום, מחול לי על אותו אבון כולו. אמר, הקדוש ברוך הוא עונה, כבר עתיד שלמה בנך לומר בחוכמתו, היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה, אם ילך איש על הגחלים ורגליו לא תכוונה, כן הבא לאשת רעהו, לא ינקה כל הנוגע בה. אמר לי, דוד עונה, כל אחי נתרא להו גברה, מה זה הסוף שלי, שכאילו אין תקנה. אמר לי, הקדוש ברוך הוא אומר, קבל עליך איסורים, קיבל עליו. אמר רב יהודה מרב, שישה חודשים נצטרה דוד, ונסתלקה ממנו שכינה, ופרשו ממנו סנהדרין. הגמרא מוכיחה את שני הדברים האלו, וזה התוצאה של קבלת איסורים. נצטרה, תכתיב, תחתני באזוב ואתאר, תחפשני ומשלג אלבין. תרת המצורע, חלק מתרת המצורע, על ידי איזוב. והדימוי לשלג, משלג אלבין, צרת הרי צבעו כמו שלג. נסתלק אימנו שכינה, דכתיב, ההוכחה שגם זה קרה לו, דכתיב, אשיבה לי ססון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. בעצם זה שכתוב השיבה לי ססון, סימן שזה נסתלק ממנו. ופרשו ממנו סנהדרין, דכתיב, ישובו לי יראיך וכולי. שישה חודשים מנהלן, החשבון הזה, מאיפה יודעים שדוד היה מצורע לתקופה כזאת של חצי שנה, של שישה חודשים? תכתיב, והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה. הממשיכים לעמוד ב', בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. וכתיב, יש פסוק אחר שאומר, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים. אבל לפני כן הזכרנו שמלך 7 שנים, והני 6 חודשים לא כחשי, במצטבר לא רואים את השישה חודשים, שמה מינה נצטרה, ובתקופת הצרת הוא לא היה נחשב, נגיד לא נחשב כמלך. יש לעיין במסכת הוריות דף י' עמוד א', בקשר למה שמסופר על המלך עזריהו בספר מלכים ב' פרק ט"ו פסוק א', ויש בבית החופשית אלו המילים שמישהו רוצה לעיין במסכת הוריות יראה דבר דומה. אמר לפניו, ריבונו שלם, מחול לי על אותו אבון, מחול לך, עשה עמי אות לטובה ויהיו שונאי ויבושו, כי אתה השם עזרתני וניחמתני. אמר לי, בחייך איני מודיע, אבל אני מודיע בחיי שלמה בנך. וכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה, וגם בצד בשוליים כתבנו תת נושא, אות שעשה הקדוש ברוך הוא בזמן שלמה, שמחל לדוד על חטא בת שבע. אז כפי שאמרנו, בחיי שלמה העולם יראה שהקדוש ברוך הוא מחל לדוד על חטא בת שבע. בשעה אנחנו נמשיך בגמרא, שוב פעם נקודה ארוכה, תשימו לב בסימונים שלנו. בשעה שבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. דווקו שרים זה בזה. הפס הכפול שאתם רואים זה עם שלושה שלבים של תפילה עד שנפתחו שערי בית קודשי הקודשים להכנסת הארון. אז שלב ראשון אמר 24 רננות ולא נענה. 24 רננות כמובן לשונות של תפילה. רש"י מציין בין תפילה, תחינה, רינה, יש 24 תפילות ששלמה אמר ולא נענה. אמר שאו שרים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם איזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. ונאמר שאו שרים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד ולא נענה. כיוון שאמר השם אלוקים אל תשב פני משיחיך זכנה לחסדי דוד עבדך, מיד נענה. בזה ששלמה הזכיר את דוד, זה גרם לשערי קודשי הקודשים להיפתח. באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי כדירה, וידעו כל ישראל שמחה לו הקדוש ברוך הוא על אותו העוון. זה שכתוב פה נהפכו פני שונאי דוד כשולי כדירה, זה לשון שהתביישו בושה רבה על, על, על כך שהם היו מליגים, כפי שסיפרנו מקודם בשיעור שלנו היום. והנה מתגלה שהקדוש ברוך הוא בכלל הוא מחל לדוד ולא היה שום מקום ללעוג עליו. כעת עוברים לעוד דמות שמוזכר במשנה בין האלו הידיעותות שאין להם חלק לא מבא, גחזי. גחזי היה המשרת הגבאי, אפשר לומר, אצל ביתו או בביתו של אלישע הנביא. הגמרא, גחזי, תכתיב, מניין אנחנו רואים שאין לו חלק מלובה, וילך אלישע דמשק. ואיך הנזר? מה הייתה מטרת אלישע בנסיעתו לדמשק? אמר רבי יוחנן שלח להחזיר גחזי בתשובה ולא חזר. מבחינת הרקע לעבירה, לחטא שגרם לכל הסיפור, זה התבהר במהלך הגמרא. בכל אופן אנחנו אפשר לומר כאילו מתחילים מכמעט הסוף, שגחזי כבר פרש ואלישע מנסה להחזיר אותו והוא לא חזר. אמר לו חזור בך, אמר לו גחזי עונה, כך מקובלני ממך אחותי ומחתי את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מי עבד? מה זה מחתי את הרבים? מה איזו חטא הוא עשה? איקה דיאמרי, יש אגב בצד בשוליים תחת הכותר תת נושא כתבנו שלוש דעות מה היה חטאו של גחזי ומשום כך נחשב מחתי את הרבים. אז חזרה לגמרא, איקה דיאמרי, יש אומרים אבן שואבת עלה וחטא ירבה ומידה בין שמיים לארץ. הוא אבן שואבת, כנראה זה איך שרשי מסביר, מתכת בלא נגיעה, כי אין אותה שלועזין, ועל ידי אותה אבן המיד עגלים של ירבעם באוויר. הוא גרם לכך, על ידי, אנחנו מכנים את זה מגנט, שגרם לכך שהעגלי הזהב שירבעם בן נבט יצר כדי שעם ישראל לא יעלו לירושלים, וזה מין עבודה זרה שירבעם יצר. אז גחזי הוסיף חטא על פשע והעמיד אותם באוויר בצורה כזאת שכנראה הגדיל את ההתייחסות של הכלל אל אותם עגלים. ואיקה דיאמרי, שם חקק בפיה של העגל עגלים שירבעם עשה, והייתה מחרזת ואומרת אנוכי, כוונה עשרת הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך. כאילו היא אומרת שהעגל אומר שהוא האלוהים. ואיקה דיאמרי, רבנן דחה מקמי, שהחטא של גחזי שהוא מנע גישה של התלמיד החכמים לאלישע גדול הדור, שנאמר הפסוק מתאר המצב אחרי פרישת גחזי, ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הנה נא המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו. בכלל דאן השתה, אפשר לדייק שרק עכשיו לפני, אלא לפני כן לא היה צר, לא היה צפוף. למה? כי גחזי מנע את החכמים מלגשת אל הנביא, וזה לפי הגישה הזאת היה חטאו הגדול. תנו רבנן, יש פה נקודה ארוכה. לעולם תהי שמאל דוחה וימין מקרבת. השמאל נחשב הצד או היען החלש יותר, כשמדובר בצורך להוכיח, לייסר, לעשות את זה בשמאל פחות, לא עם כל החוזק, זה הכוונה. וכשצריכים לקרב, לחבב ולקרב, לעשות את זה עם כל הכוח, וימין מקרבת. לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיים. יש פה, אצלנו, בגמרות המסומנות, הוספנו פה כוכבית, וממליצים לפנות, יש הוצאות אחרות של גמרה, שכמו הוצאת וקשל, שהוא מוסיף קטע שמצונזר, והקטע שמצונזר פה אומר, בנוסף לדוגמה של אישה, אלישה שדחף את גחזי בשני ידיים, כתוב ולא כרב יהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיים. כעת הגמרא תביא את הסיפור עם גחזי ואלישה, ואיך שאלישה התנהג איתו בחוזק, ובהמשך לא יופיע פה בגמרות שלנו שאנחנו משתמשים במפת התלמוד, אבל בכל אופן אנחנו מציינים שיש עוד קטע של כמה שורות טובות מצונזרות ששוב פעם מופיעים בהוצאות אחרות, כמו הוצאת וקשל בין היתר, על מה שהושמע בעניין הסיפור של רבי שמעון בן פרחה וישו הנוצרי. אז אנחנו במסגרת השיעור שלנו אנחנו לא ניכנס לסיפור ההוא עם רבי יהושע בן פרחיה וישו הנוצרי, אלא אנחנו מפנים כל אחד להוצאה שמביא את הקטע המצונזר. בכל אופן, אנחנו חוזרים לעניין של גחזי. מה הסיפור אצלו? גחזי דכתיב ויאמר נאמן. אולי מילת הקדמה, השר צבא של מלך ארם שמו נעמן הגיע לנביא עקב סבל שלו, סבל של נעמן בהתמודדות עם צרעת. הנביא אלישע נתן לו עצה מצליחה לדבור בירדן ובזה הוא יתרפא וכן אבא. הנעמן שר הצבא של מלך ארם רצה לתת להביע הכרת טובה ולתת לנביא שמונה מתנות שונות, והנביא סירב בתוקף, היה לא מוכן לקבל שום מתנה. עשה את הכל לשם שמיים, כמו שאנחנו אומרים. ובינתיים גחזי שהיה חמדן ראה שאיך שהבוס שלו הנביא בעל הבית פה מוותר על כל מיני מתנות יוקרתיות ועושה חישובים חבל. אז הוא גחזי כשפרש נאמן מאלישע, הוא גחזי הלך רץ אחריו ואמר שמגיע שהוא בא לקחת מתנות. עכשיו כשהוא בא במפגש עם נאמן, נאמן אומר, מה הנביא שלח אותך לקחת מתנות, אז תשבע לי על כך. והוא גחזי נשבע, אבל אנחנו נדגיש בשקר, שבועת שקר. ובסופו של דבר, כפי שאנחנו נראה בגמרא, אם אנחנו נדלג לסוף הסיפור, גחזי עצמו נצטרה, כאילו הצרת שהייתה אצל נעמן עבר לגחזי ובניו. והגמרא במסכת ערכין דף ט"ז מציין שצרת באה כעונש בין היתר על מי שעובר בשבועת שווא, וכאן זה שבועת שקר, אבל זה באותו תחום של זלזול בשבועות. נחזור כעת לגמרא. ויומר נאמן, פה זה המפגש עם נאמן וגיחזי אחרי שאלישע סירב לקבל מתנות. אז נאמן אומר לגיחזי, הועל כך כיכרים ויפרץ בו ויצר כיכרים כסף ושתי חליפות בגדים וכו'. זה היה פסוק חף ג', ופסוק חף ה', ויאמר אליו אלישע, מאין גיחזי, מת, איפה היית? ויאמר, לא הלך עבדך אנה ואנה. פסוק חף ו' אומר, ויאמר אליו, לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, העת לקחת את הכסף, תשימו לב על המספור פה, את הכסף לקחת בגדים וזיתים וחמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות. מה אתה אומר? אלישע פונה לגיחזי שלא היית בשום מקום. ליבי הייתה אצלך שאתה לקחת ממנו את כל המתנות האלו. ומי שקל כולי היי? מה, רשימה של שמונה מתנות? האם הוא לקח כל כך? כסף ובגדים הוא דשקל, זה מה שהוא לקח, כפי שראינו בפסוקים הראשונים שצוטטו פה. אמר רבי יצחק, אז רבי יצחק מסביר שבאמת הוא לא לקח שמונה מתנות, אבל השמונה היה רמז למשהו. באותה שעה היה אלישע יושב ודורש בשמונה שרצים. שמונה שרצים זה פרק במסכת שבת, אין צורך להיכנס לתוכן, רק שנציין שזה שם הסוגיה, שמונה שרצים. אז אלישע, אנחנו נראה מה זה באותה שעה, בתחילת המעשה שנאמן בא לאלישע. אלישע היה, איך נגיד בלשוננו היום, הוא גם היה ראש ישיבה, היה גדול הדור, והיה יושב ודורש בסוגיה של שמונה שרצים. אז נאמן, שר צבא מלך הרם, היה מצורע. אגב, תשימו לב בסימונים, שכעת יש לנו תשובה ארוכה, שהתחיל עם רבי יצחק, להסביר מה זה שמונה מתנות, בזמן שגיחזי לקח סופו של דבר רק כסף ובגדים, לא שמונה דברים. אז רבי יצחק מסביר לנו שאת הרקע בתחילת הסיפור, אלישע היה מעביר שיעור בנושא שמונה שרצים, נאמן שר צבא מלך הרם היה מצורע, אמרה לה היא רביטה דשתבאי מיער די ישראל. אם שאלתם לעצמכם מקודם איך זה שנאמן שר צבא רם מגיע לאלישע, וכאן הסיפור שהייתה נערה שנלקחה בשבי מארץ ישראל, והיא יעצה לשר צבא מלך הרם, היא אז לגבי אלישע, מה עשי לך אם תלך לאלישע הנביא, הוא ירפא אותך, כי אתה אמר לי זיל תבול בירדן. כשנאמן הגיע לאלישע, אלישע אמר לו, הפתרון עבורך זה לתבול בירדן. אמר לי, הנאמן שמע את זה, הרי הירדן עם כל הכבוד לנהר ירדן, ביחס לנהרות הגדולות שבעולם, זה כלום. אז נאמן חשב שהנביא מנסה לעשות ממנו צחוק. החוכי קם וחייכי בי, מה אתה מציע לי לטבול בנחל צר וקטן כזה? אמר לי, הנאוד אהבו בעדי. אנשים שליוו את הנאמן הזה, זה הנאוד אהבו בעדי, אנשים שליוו אותו, מי נפקה לך מנה? זיר נסי, מה זה משנה לך אם זה נחל קטן, נחל צר? תנסה. עזר וטבל בירדנה ואיצי, וזה עזר, הוא טבל שם ואיצי ונהיה בריא. עתה הייתי לי כל הני דנקית, בא נאמן לאלישע עם כל המתנות האלו,
לא צבי לגבולי מיני, וצבי כוונה רצה, לא רצה אלישה לקבל ממנו. גחזי יפטר מקמי אלישה, אז השקל מי דשקל ואפקיד. וגחזי, כפי שאמרנו מקודם, הוא עזב את אלישה ברדף אחרי נעמן, ולקח משהו לקח. כי אתה חזי אלישה לצרת, דבר פרח אילוי רשי, כשגחזי בא חזרה לאלישה, אלישה שם לב שיש לגחזי צרת שהתפשט על ראשו. אמר לי אלישה, אומר לגחזי, רשע, הגיע את ליטול שכר שמונה שרצים, וצרת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. בסימונים שלנו בגמרא אתם רואים את הצורת כתר שהבלטנו שמונה שרצים, זה היה בתחילת הסיפור, ובסופו של דבר אלישע אומר, וזה ההסבר לשמונה מתנות, בזמן שהוא לא לקח שמונה מתנות אלא בשכר שמונה שרצים. הסוגיה שלמדנו ביחד, אתה היית בשיעור שבהתחלה שלמדנו שמונה שרצים, ויש שכר ללימוד תורה, אז בסדר, לקחת מה שלקחת, אז שיהיה לך כשכר על הלימוד שלנו, אבל אתה צריך להיענש בצרת. וכפי שאמרנו מקודם, שבחטא, זה במובן אגב במרשה, שבחטא שבועת שווא, שבועת שקר, אדם מצטרע. ושוב פעם אמרנו את זה מקודם, פה מופיע קטע מצונזר, אין לנו את זה בגמרות שלנו, אבל אפשר לראות את זה בהוצאות אחרות כמו הוצאת וקשל, שפה ממשיך הסיפור בעניין רבי ישוע בן פרחיה וישו הנוצרי, איפה רואים שם את הדחייה שלו. כאן כפי שראינו בנושא של אלישע וגחזי, רואים איך שאלישע התנהג אליו, וחזל אומרים שזה היה התנהגות נגיד לא בשמאל דוחה אלא בימין דוחה, ובסופו של דבר הוא הגחזי לא חזר בתשובה בטיעון שכל החוטא ומחטיא את הרבים, לא מספיק לחזור בתשובה. הפסוק אומר, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, אמר רבי יוחנן, גחזי ושלושה בניו. תניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, יצר תינוק ואישה, תהי שמאל דוחה וימין מקרבת. יצר כוונה ליצר הרע, ליצר הרע במובן הזה שאדם מתחשק להיות עם נשים, היצר הזה לקיום יחסים עם נשים צריכים לרסן אותו, אבל לא לגמרי, כי אם אדם מדכא את היצר הזה הוא לא יהיה גם עם אשתו ולא יהיה שום פריון והולדה. תינוק, אדם נער, אדם צעיר שמוכיחים אותו לא עם כל הכוח, כי זה, הם רגישים ויכולים אחרי ששומעים את התוכחה יכולים לפרוש לגמרי. רשי כותב, תינוק ואישה דעתן קלה, ואם תדחה אותם מטרדן מן העולם. נמשיך בגמרא, שלושה חלאים חלה אלישה. אחד הוא נענש בחולי בגלל שגירה דובים בתינוקות. סיפור מקראי שאנשים שלעגו על אלישע, הוא דרך נס גרם לכך שדובים באו וחיסלו אותם. בוא נגיד, היה עונש, אולי אנחנו נגיד לא מידתי, זה אולי אפשר להתווכח עליו, אבל הוא בכל אופן ננש בגלל המעשה הזה שמובע במקרא. ואחד שדחפו לגחזי בשתי ידיים, ואחד שמת בו. זאת אומרת, הוא היה חולה ונתרפא, חולה ונתרפא, אבל עד החולי האחרון שהוא בסופו של דבר מת בו, שנאמר, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. אז אפשר לדייק, היו חולאים אחרים שהוא לא מת מהם. בטח אתם שואלים, מה כל העניין של חולי שלא מת בו, זה דבר שבשגרה. אבל אנחנו נגלה עוד מעט שיש תופעות שאצלנו הם בשגרה, אבל פעם הם לא היו. ויש כאן שימוש בצורת המעוין, ובשוליים, בכותרת מבנה, כתבנו התחלתם של שלוש תופעות. אחד, זקנה, שתיים, חולשה, שלוש, חולי שנתרפא. עכשיו הגמרא, עד אברהם לא היה זקנה. כל דחזי לאברהם אמר, היי יצחק. וכל דחזי ליצחק אמר, היי אברהם. היו כל כך דומים אחד לשני, אנשים היו מתבלבלים. בא אברהם רחמי, הוא התפלל לבי לזקנה, שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. ואז שהוא נהיה זקן, אנשים הבחינו בקלות בינו לבינו יצחק. עד יעקב לא אהבה חולשה. בא רחמי והבי חולשה. אפשר לשאול למה, חבל, אנשים היו בריאים ומתים מתוך בריאות. אז רש"י מסביר, בא רחמי להבי חולשה, כדי שיהיה פנאי לבניו לבוא כל אחד ואחד ממקומו להיות עליו בשעת מיטה, שכיוון שורים שנפל למיטה יודעים שימות ומתקבצים ובאים. כאן רואים ערך מהגישה של רש"י, ערך גדול, ערך רב וגדול של המנהג של המשפחות שמתאספות אצל יקיריהם לפני ששופקים את נפשם. אז יעקב ראה בזה עניין, אז הוא התפלל שיהיה חולשה, שנאמר, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. וזה נתן הזדמנות להם לבוא אל אביהם יעקב לפני מותו. עד אלישע לא הביא איניש חליש דמטפח. עד אלישע, אדם שנהיה חולה, זה היה סימן שסופו מתקרב, הוא לא היה מבריא מהחולי, עד שבא אלישע. ויעת אלישע ובא רחמי ויתפח, שנאמר, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. והתוספת בגרסן מופיע בצד, מכלל דחלה חלי אחריתה, אז ניתן לדייק מפה שהוא היה חולה חלאים אחרים שהוא לא מת מהם. המשנה, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין, שנאמר, לא ידון רוחי באדם לעולם, לא דין ולא רוח. רש"י כותב, לא ידון רוחי לא דין ולא רוח, שאין עומדים בדין ואין להם רוח להיות עם הצדיקים שיש להם חלק. נמשיך בגמרא, דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויפץ השם אותם בעולם הזה, ומשם הפיצם השם לעולם הבא. אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא, אבל עומדים בדין. רבי נחמיה אומר, אלו ואלו אין עומדים בדין, כוונה דור המבול ואנשי סדום, שנאמר על כן לא יקומו, הגמרא ממשיכה בדף קוף ח', רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. המשנה דורשת על כן לא יקומו רשעים במשפט, זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים, אלו אנשי סדום. אמרו לו, זה כוונה שיטת התנא קמא, אמרו לרבי חמיה, אינם עומדים בעדת צדיקים אבל עומדים בעדת רשעים. אז זה סימן ש כן עומדים בדין, בניגוד לדעתו של רבי נחמיה. דור המדבר אין להם חלק לא למבא ואין עומדים בדין, שנאמר במדבר הזה יתאמו ושם ימותו, דברי רבי עקיבא. רבי לזה אומר עליהם, הוא אומר יספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. אבל אז הוא חולק על רבי עקיבא. ועוד מחלוקת דומה יהיה כאן עכשיו סביב עדת קורח. עדת קורח אינה עתידה לעלות, הם נבלו באדמה וזהו, שנאמר ותחס עליהם הארץ בעולם הזה ויובדו מתוך הקהל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. ושוב פעם רואים עמדת רבי עקיבא, נגיד עמדה מחמירה. רבי עקיבא אומר לעולם עליהם, הוא אומר השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. שוב פעם רבי עקיבא חולק לכולה. בזה אנחנו סיימנו את המשנה ונוכל לומר עד כאן שירנו להיום.